טוב, תראו רבותיי, ברוך השם, בדורות שלנו יש הרבה תוררות בעניין הזה של לימוד חוכמת הקבלה, איזה דבר עצים זה, והספרים מלאים מהדברים האלה. שזכיתי ללמוד חברות עם רב מרדכי עטיה, שהוא ראש שיבת החיים והשלום, שהוא מגדולי המקובלים בדור שלנו, לירושלים, אז בגלל שהוא רצה להדפיס את הקונטרס שלו, 50 שערי בינה בספר שלנו, שני חלק ב', אז זו התקופה שהם לומדים בקביעות, אז היינו הולכים גם ביחד לבית דפוס, לישיבה, בדיוק הם הוציאו את עץ חיים, פורמט גדול, של עם הגאות הרשם שוב החלמה, שזה הספר, נראה, אנחנו נלמד בו בשיעור, בעזרת השם, ושאלתי אותו, כל כמה זמן אתם מצליחים למכור 1,000 עותקים של עץ חיים? אז הוא אמר לי, סבא שלו, שנתפיס את העץ חיים, סבא שלו זה הרב מרדכי עטיה הזקן, שהרבה רבנים צדיקים בדור שלנו הם התחילו אצלו, כמו הרב יעקב הלל וכיוצא. אז הוא התפיס לפני בערך 40 שנה, 35 שנה, סבא שלו הרב השלום, הוא התפיס 1,000 עותקים עץ חיים, לקח לו 17 שנה למכור 1,000 עותקים. זאת אומרת, אם אתה עושה חשבון קצר, זה אפילו לא 60 עותקים בשנה. משהו בקושי, 1,000 עותקים ב-17 שנה, והם היום כל שנתיים הם מדפיסים עוד 1,000 עותקים. כל שנתיים 1,000 עותקים, זאת אומרת דבר עצום. עכשיו, בדור שלנו גם הרב דוד בצרי, ראש שיבת השלום, גם הם מוציאים 1,000 כל שנתיים. וגם באהבת שלום גם מוציאים עץ חיים. וגם יש את העץ חיים הקטנים של הסוחרים. אז הרבה ברוך השם נותנים קבלה, אז למה, איך זה? לפני 150 שנה היה בקושי מניין בבית אל, זהו, אולי בודדים פה ושם, אז למה זה קרה? איך זה יכול להיות? אז באמת זה קשור לשאלה מרכזית שאלה שעדיין הם מעסיסים, למה צריך ללמוד קבלה? למה אני חייב ללמוד קבלה? אז הרב עונה על זה בשער הגלגולים, בהקדמה יוזיין, בכמה מקומות, גם בשער המצוות, בהתחלת שער המצוות, כותב ש... למה האדם מחויב לעסוק בסודות התורה? למה? וכותב שעסק התורה בקבלה זה חלק בלתי נפרד מהשלמות של מצוות תלמוד תורה. זאת אומרת, שאדם שעסק בכל כוחו בתורת הנגלה, וממש לא הניח פינה וזווית, אבל הוא לא השאיר מקום פנוי גם לעסוק בסודות התורה, אז הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה בשלמות. ולכן הוא חוזר בגלגול, ככה אומר הרב שם, יחזירו אותו בגלגול, בנה שהוא לא קיים מצוות תלמוד תורה בשלמות. ואדם שלא קיים מצוות תלמוד תורה בשלמות, שהיא מצווה כל כך יקרה וישקולה כנגד כל המצוות כידוע, אז מחזירים אותו בגלגול, ויש לזה הרבה בקיאויות בספר הזוהר הקדוש. אז זה הטעם העיקרי למה אדם צריך ללמוד את סודות התורה. יש עוד טעמים למה אדם צריך ללמוד קבלה, אבל לפני שנבאר אותם, אז אנחנו אמרנו איך זה יכול להיות שבדור שלנו כל כך הרבה אנשים יש להם את הכתיפה הזאת, ההתעוררות, עושים ללמוד קבלה. אז הרב יהודה פתאיה בהקדמה המרתקת שלו לספר שלו בתהם יהודה כותב שרוב תלמידי חכמים, אנשים שהם בני תורה, לאו דווקא תלמידי חכמים, הכוונה אנשים שהם מחיים אור חיים של קיום ושמירת תורה ומצוות. זאת אומרת, גם אדם שהוא עובד היום, תלמיד חכם, אומרים שזה אדם שהוא לומד לפחות 8 שעות ביממה תורה. אבל הכלל הזה הוא לא מוכרח. שהרי אדם יכול להיות תורתו, אומנותו יכולה להיות, אפילו אם הוא מנצל שעה אחת ביום. נגיד שאדם עובד, הוא לא לומד כל היום, ויש לו רק שעה אחת פנויה ביום, והוא מנצל אותה, אבל בזמן הפנוי הוא מנצל אותו ללימוד תורה, אז אדם כזה נקרא תורתו אומנותו, לפי ההלכה הוא פטור ממיסים. ככה כותב מרן בהלכות כיבוד רבו בסימן רמ"ג, מרן כותב שהוא פטור ממיסים. ככה תשובה ארוכה לרב אור החיים הקדוש שגח בן עטר בספר ראשון לציון. אז אדם שהוא רוצה ללמוד תורה, אפילו שיש לו זמן רק לקבוע עיתים לתורה, עם כל זה הוא נקרא אדם שהוא בן תורה. אז רוב תלמידי חכמים, רוב בני תורה, הם לא היו מתעסקים בסודות התורה, כי כמו שאומרים, זה לא היה באופנה ללמוד קבלה. זה לא באופנה. ולכן, בדור האחרון, שזה עקבתא דמשיחא, זה ככל שיותר מתקרב, אז זה הופך להיות עקבתא דעקבתא, אז כל אלה חזרו בגלגול להשלים את מצוות תלמוד תורה. ככה כותב הרב, בהקדמה שלו בספר בית לחם יהודה, כידוע שרבי יהודה פתיא היה לו שידור ישיר עם בורא עולם, כן, היה לו קו רצוף, כמו שכמה פעמים הוא רומז בספרים שלו, שבחלום הזה אמרו לו ככה, בחלום הזה רמזו לו ככה, כל מיני דברים נפלאים הוא כותב. וזה אומר שבדור שלנו, שיש כל כך התעוררות גדולה, זה תשלום וסיום של הקו הזה, של אותם אנשים שהם כל כך טרחו ועמלו לעסוק בתורה, אבל הם לא יניחו מקום ללמוד בסודות התורה. ואז יש את ההתעוררות הזאת בדור שלנו, מיוחד שרואים את זה, שממש הרבה אלפים, לפי מה שאמרנו, לפי מה שהרב מרדכי עתיה אמר, שארבע, חמש פעמים בשנתיים מוציאים 1,000 עותקים, ו5,000 אנשים שקונים ספר עץ חיים. בדרך כלל אם אדם רוצה לקנות לסגולה, הוא קונה ספר יותר זול. הוא לא יקנה ספר עץ חיים לסגולה. אז הם רוצים ללמוד בזה. אז הרבה אנשים לומדים, ברוך השם. אז זהו. אז לכן אומר הרב שאם כל אדם שלומד, שבא ללמוד קבלה, אז אסור למנוע בעדו. לא חשוב איך הוא נראה, איך חזותו מוכיחה עליו. אסור למנוע מאף אדם שהוא רוצה ללמוד קבלה, ללמוד. ואם הוא לא יהיה ראוי משמיים, לא רוצים אותו, אז יגרמו לו לבד לפרוש מהמקצוע הקדוש הזה. אבל האדם עצמו אסור לו למנוע מאף אדם. הזכרנו שללמוד קבלה זה חלק בלתי נפרד ממצוות תלמוד תורה, מצוות קיום תלמוד תורה, כמו שכתב הרב בשער הגלגולים, בקדמי הזין ובשער המצוות בדף א' ובכמה מקומות. ויש עוד טעמים. עוד טעמים נזכרו בספרי הקדמונים, כמו הספר של הרמח"ל, חוקר ומקובל, וגם הספר של רבי יוסף אירגס בעל שלא תשובה דברי יוסף. יש לו ספר נפלא ביותר, קוראים לו ספר שומר אמונים, לא שומר אמונים של הרב רטה, שזה גם ספר נפלא. שומר אמונים הקדמון, שם זה ספר דיאלוג של תיאל ויהוידע. הוא בעצמו חיבר גם את השאלה וגם את התשובה, ושם הוא מוכיח למה צריך ללמוד קבלה, ואחר כך הוא נכנס לאט לאט להסביר את המושגים הכלליים. ספר מאוד חשוב, מי שרוצה באמת להשקיע בחוכמה, אז הספר הזה הוא באמת סגולה גם לסייעתא דשמיא, ממש הספר הזה מאוד חשוב. קוראים לו שומר אמונים, כמו שאמרנו, רבי יוסף אירגס. גם הוא התעסק בזה, בעניין הזה של מצוות לימוד הקבלה, למה צריך אדם לעסוק בסודות תורה. אז הזכרנו את הטעם העיקרי, שזה חלק בלתי, שוב אני חוזר, חלק בלתי נפרד ממצוות קיום תלמוד תורה. ויש עוד טעמים שהם כתבו, כגון שעל ידי שאדם עוסק בסודות התורה, כיוון שהוא מכיר יותר מקרוב, כן, ביחס לאדם שלא לומד בכלל, הוא מכיר יותר מקרוב את סדר ההנהגה של הבורא יתברך, איך הוא מנהיג את העולמות שלו על ידי הספירות, על ידי העולמות, על ידי הפרצופים, איך הוא מנווט את השפע האלוהי הרוחני, אז הוא מכיר את ייחוד האמונה, מכיר את אלוהותו יתברך בצורה יותר טובה, ככה האמונה שלו והקשר שלו עם בורא עולם מתחזק בהרבה יותר. כשאדם לומד בשר וחלב, אז הוא יודע, יש בשר, יש חלב, הוא לא כל כך מרואה את הבורא יתברך. כן, זה כמו ש אומרים, אתם מכירים את זה בטח, שהיה אבריך אחד שעלה לשמיים, שאלו אותו, אתה מכיר את רבי עקיבא איגר? בטח, זה כל החיים שלי נלמדתי. רבי עקיבא איגר זה עם הכוכב הזה הקטן, גיליון השס, מה שבקושי רואים אותו. ואתה מכיר את החתם סופר? בטח אני מכיר את החתם סופר. ואז שמגיעים לו סוללת, שאומרים לו, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא? אבל לא, אני לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מרוב שהוא היה רבי עקיבא איגר, אבל לא, הוא שכח איפה הירד שמיים, איך מגיעים לבורא עולם, מה זה שכינה, מה זה לשם יחוד קודשה ורחו שכינתה, מה זה כל הדברים האלה. זה דברים שאדם יכול להכיר אותם טוב מאוד, על ידי שהוא מתעמק בחוכמת הקבלה. וכמובן, יש עוד טעם, מה אדם מרוויח בעסק בחוכמת הקבלה, שזה התועלת שהוא משיג בקיום התורה והמצוות. למה צריך לקיים את התורה והמצוות? כמובן שיש את הטעם הידוע, מפני שאנחנו עבדים של בורא עולם, והמצוות והתורה, כמו שיש רשי כזה וכמה מקומות, שאנחנו קיבלנו על עצמנו את התורה והמצוות, בתור עול. יש מצוות שאין להם שום הסבר, אבל יש מצוות שאפילו שאין להם שום הסבר, כמו שהחז"ל אמרו שאומות העולם עונים את עם ישראל, ואומרים לו, מה זה המצוות האלה? לקחת אור של בהמה, לייבש אותו ולשים בפנים קלפים עם שתי רצועות, מה? למה האדם צריך להתנהג בצורה כזו? זה דברים שאין להם שום הסבר, שום טעם. אבל ברגע שהאדם יודע שכל דבר רוחני, ברגע שהוא מגיע לעולם הזה, והוא כביכול מתגשם ונעשה בצורת פינים, וזה נעשה בצורת איסור כלעין, אז הוא מבין את המצוות הרבה יותר טוב, ואז החשק שלו והאהבה שלו לברית ברך היא מתגברת. זה הרבה רווח והצלה יוצא מזה שאדם הוא מעמיק בדברים האלה. עכשיו, צריך לדעת, אנחנו, שאנחנו לומדים במסורת המקובלים הספרדים, בדרך כלל אנחנו לא מנסים לפתור את הדברים של הרב. כוונה, מה הכוונה שאנחנו לא מנסים לפתור את הדברים של הרב? חומת הקבלה, כתבי הארי, הם מבוססים רק, אך ורק, על תורת המשל. כיוון שהתורה הזאת היא תורה מאוד מופשטת, שאדם כל הזמן מתעסק בדברים רוחניים, וכל עוד שהנשמה היא נמצאת בתוך הגוף, הוא לא יכול להבין את הדברים האלה על בוריים. כמו שאמרנו עם הבשר וחלב, אדם יודע מה זה בשר וחלב, אדם יודע מה זה כלעין, צמר ופשתים, אבל כשאתה אומר לו כתר, חוכמה, אז אתה מדבר איתו בדברים שהם מופשטים, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. זה דברים שאדם לא יכול להשיג אותם לעולם. יש דברים, הרבה דברים בחוכמת הקבלה, שהוא לא מבין אפילו מה המהות שבדבר. אז אם כן, אז כביכול הוא אומר, בשביל מה יוצא לי מזה, לא יוצא לי מזה כלום. אז יש משל נפלא ביותר, שפעם הזכרנו אותו, מי שנמצא איתנו בשיעורים ביום חמישי, שהביא אותו דווקא הרב ענדה ביהודה, בהקדמה שלו לציון הנפש חיה, בספר שלו צלח. אז הוא מביא שם הקדמה על התינוק, שדרך כלל שהמלמד הוא מסביר לתינוק את הצורה של האותיות, אז בהתחלה הוא מראה להם צורה של אותיות. אומרים, אתם יודעים, הקו הזה עם שתי כנפיים זה א', ואחר כך ב', מראה להם, ואדם גדול, ודאי שהוא היה יושב שם, הוא היה מי שעמום. אבל בשביל התינוק, אתה מסביר לו את הצורות האלה, ואיזה עושר יש לתינוק, ואחר כך שאתה אומר לו א' עם כמעט, ואה, וא' עם סרה, ואה, והוא מתלהב שהוא זוכר, והוא יודע את הדברים האלה, איזה דבר נפלא. אז היה תינוק אחד שנסע בספינה, ככה אומר הרב, אני אקצר, היה תינוק אחד שנסע בספינה, והספינה התערפה בים, היה שם 40 משפחות, הספינה התערפה בים, והגיעו איכשהו לאיזה אי בודד, סוף העולם, הגיעו לאי בודד, ותינוק הזה גדל. עכשיו, האי בודד הזה לא היה מלמד, לא היה מי שיראה לו את האותיות, לאט לאט הוא גדל ככה, הוא לא יודע לקרוא כל שכן לכתוב, והוא נהיה כבר בן 9-10, אז בא אליו אדם אחד, אמר לו, תשמע, מי יודע, אולי עוד מעט, קורא להם שלח לנו רווח והצלה, ואנחנו נגיע לעיר, אז כדי שאתה תדע איך להתנהג, תדע מה לעשות, אז בוא אני אלמד אותך צורה של אותיות, איך מתחילים לקרוא, ואז הוא מראה לו, א', ב', ואחר כך עם הניקוד, והינוק אומר לו, מה, בן 10 הילד, מה אתה רוצה ממני, מה זה הדברים האלה, מה יצא לי מזה, הוא לא מבין עכשיו, כי הוא גדל על אי בודד, הוא לא מבין, הוא לא יודע שם, אין שם ספרים, הוא לא מבין שאי אפשר בלי לקרוא ולכתוב, אי אפשר לזוז. אז הוא אומר לו, אל תדאג, אתה תברך אותי עוד, אתה עוד בעזרת השם, תבין כמה תועלת יצא לך מזה, ואחרי כמה שנים, שפתאום ראו אותם ככה באי בודד, והצילו והזירו אותם לעיר, לקרח, אז פתאום הוא ראה שאוי ואבוי, אם הוא לא יודע מה הוא היה עושה בלי האותיות האלה. זאת אומרת, הנודע ביהודה, שאדם באמת קבלה, הוא כל הזמן מתעסק במשל, והוא לא מבין מה פירוש, מה זה כתר, מה זה חסד, דין, רחמים, איך זה השפע הזה, זה רוחני, ואתה קורא לזה אור, וקורא לזה מים, כל הזמן אתה ממשיל משלים. זאת אומרת, נכון, עכשיו אי אפשר להבין, זה כמו שילד גדול שלמדים אותו א' וב', שהוא הגיע לקרח בעזרת השם, בעולם הבא, שעין בעין יראו, אז הוא יבין את התועלת העצומה, ואת התענוג הגדול שהוא השיג על ידי חוכמת הקבלה. כן? אלא מה? שבתחילת ספר עץ חיים, אנחנו רוצים ללמוד בהתחלה ספר אוצרות חיים. בעיקרון, ספר אוצרות חיים וספר עץ חיים, בעיקרון זה אותו דבר, זה אותו חומר. אלא מה? בתוך ספר עץ חיים, ספר עץ חיים, כולם יודעים, כתב אותו מורנו ורבנו, קדוש ישראל, רבי חיים ויטל, כתב את הספר עץ חיים. אבל הוא לא קיבץ את כל המהדורות שנמצאים פה לפונדק אחד לקרוא לו עץ חיים. הוא כתב בהקדמה שלו שאני רוצה לקרוא לחיבור שעשיתי עץ חיים. אבל הוא לא קיבץ את המהדורות. יש פה שלוש מהדורות, מהדורה כמה, מהדורת עניינה, זה מהדורה בתרה, כמו שאנחנו בעזרת השם נראה בשיעורים, אם נזכה. ובמהדורות האלה, אז יש כל מיני שהוא שמועות וקישור, לקח אותה רבי מאיר פפירש וקיבץ אותם ועשה מזה ספר שלם, קרא לו עץ חיים בגלל שהרב רצה. ספר אוצרות חיים זה ספר מהדורה אמצעית, מהדורת עניינה, איפה שכתוב בתוך עץ חיים ממטף בתחילת הפרק, מהדורת עניינה, אז זה אומר שהמקור של הדרוש שמופיע בעץ חיים זה מספר הקדוש אוצרות חיים. ספר הזה אוצרות חיים, רבי יעקב צמח, הוא קרא לו את השם הזה, והוא מצא את הספר הזה ככה כמו שהוא שלם בגניזה. רבי חיים ויטל, שהוא היה צעיר, בגיל 29, הוא פרש את רבנו ארי, ב-89, ולמד איתו שנה ו-10 חודשים, אחר כך רבנו ארי נפטר לחיי העולם הבא, ואז הוא היה צריך להמשיך לבד, רבי חיים ויטל. אז לאט לאט, ברבות השנים, הוא פיתח את הדרושים, והרחיב אותם על ידי מסע ומתן, והוא פחד, כי זה חוכמת הקבלה, פחד שהוא לא אמר איזה דברים מדעתו, לא חידש כמה הקדמות מסוכנות. אז הוא החליט לגנוז את הכתבים המאוחרים שלו. חלק מהכתבים שהוא גנה זה ספר אוצרות חיים. הוא גנז אותו, ואחר כך על ידי הרבה כוונות וייחודים וטעניות והפסקות, אז הוציא את זה, רבי אברהם אזולאי הוציא את זה מהגניזה, ורבי יעקב צמח קנה ממנו את זה בהון תועפות. ככה הוא מעיד על עצמו, שהוא קנה את הכתבים האלה בהון תועפות, והוא הציל אותם, כי כבר היו אכולים כבר. אז רצינו לגמור ספר אוצרות חיים, מפני שהוא ספר יותר קל למתחילים, שהוא סדר שמבאר ממש את ההשתלשלות של העולמות מההתחלה שנברא העולם עד העולם שלנו, ודרושים שהם לפי הסדר בלי הרבה פלפול עמוק בדברים שהם יוצאים מההקשר, כמו שיש הרבה בעץ חיים. אבל הרב של בית הכנסת, שיהיה נזכה רפואה שלמה, שיעור הזה הוא בזכותו, שיעור בזכות הרב קפשיין, שיכול להיות שאם הוא לא מתקשר, יכול להיות ש לא היינו זוכים ללבוד פה, כי ממש, אני מצליח להגיע שיעור ממש מסירות נפש, כן? אז, והוא ביקש, והלוואי שיזכר ישועה בזכות זה, בעזרת השם, שאילו ישועה גדולה בעזרת השם, אז הוא ביקש עוד פעם להתקשר, וביקש שנעשה את השיעור בעץ חיים. אז אנחנו נכבד את רצונו. כמובן שאין הפקה מינה, בעזרת השם, אם אנחנו נרוויח את העץ חיים, אז בכלל מתי ימנה, אז את האוצרות חיים, אליו הכי יהיה שם, האוצרות חיים הוא נמצא בתוך עץ חיים, אלא מה? האוצרות חיים הוא בסך הכל שליש מעץ חיים, בסך הכל שליש מספר עץ חיים. אז פחות או יותר יש לי עוד הרבה מה להגיד בתור דברי הקדמה, אבל נשלב את זה בעזרת השם בשיעורים, תוך כדי השיעורים, אז נשתחרר יותר, נוכל בעזרת השם להשתתף ביחד ולהעשיר את הידע יותר. עוד מה רציתי להגיד, זהו, שממש חשוב שכל אדם שיהיה לו ספר, אז כמו שאמרנו, הספר שנלמד זה ספר עץ חיים ולא אוצרות. כן, הספר שלי כבר נראה כמו אחרי שורה גרעינית, אבל הספר שאנחנו נלמד זה יהיה ספר עץ חיים, פורמט גדול כזה, עם הגאות על השם שובו והחלמה. אנחנו לא נלמד על הגאות על השם שובו והחלמה בדרך כלל, אבל קוראים לזה ככה, כי יש כל מיני היום סוגים של עץ חיים, זה חשוב שכולם יהיה לנו אותו ספר, אותו מהדורה, ככה שאדם רציני ומשקיע, השיעור הזה הוא שיעור שבועי. שיעור שבועי, להישאר בקשר עין ואוזן, אז זה מאוד קשה. לכן אדם, אם יש לו ספר והוא בא ומשקיע וכותב ומצייר, כמו שיש לנו גם לוח ברוך השם, כי באמת החומה הזאת מאוד קשה להבין, כיוון שהיא מבוססת על משל, כל הזמן משלים, אז אין לך שיעור כמעט שאנחנו לא נצטרך את הלוח כדי לסבר את העין, כן? לא רק את האוזן, לסבר, גם לסבר את העין. אז הנה, אם אדם לוקח את השיעור הזה ברצינות, בעזרת השם, אני בטוח שהוא ייהנה ויצליח ויתחזק מהעניין מאוד מאוד. כן, וזה חשוב, שאני מתכוון להשקיע כל כוחותיי בעזרת השם מה שאני אוכל, בעזרת השם. אז ככה גם כן, חשוב שגם כן כל המשתתפים, פחות או יותר, גם זה שעה לא קלה, כל פעמים מקצת מן האנשים, זה שעה מאוחרת. אז ברוך השם, נפש עמל עמלה לו, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ט'. עוד דבר רציתי להגיד, עכשיו נזכרתי, גמרא בחגיגה, שם בפרק אין דורשים, פרק ב', מה מדברת שם, היא ראוי ללמוד קבלה וכל זה. אז כתוב שמה שמגיל 50 יכול ללמוד קבלה. למה? בעין אני בו דואג. מגיל 50 כבר אדם הוא כבר יותר שלו כובד ראש, הוא יותר רציני, הוא גם מסתכל על מה יהיה, הוא יותר חושב. אז כיוון שאדם שהוא לומד קבלה הוא צריך להיות אדם רציני, אז הגמרא הגבילה את זה מעל גיל 50. יש שם הרבה מעשים, אני מקצר מי שרוצה להסתכל שמה. אז הגמרא אמרה מגיל 50. יש שח בירש ממבא ביורד דעה, כי זה מה סעיף קטן זין, כותב שמגיל 40, יתיק אותו כמה אחרונים, שאדם ילמד קבלה רק מגיל 40. למה? הגמרא אומר במגילה כף דלת, שהלימוד הקבלה באובנתה דליבת על ימילתה. זאת אומרת, לימוד הקבלה הוא תלוי בהבנת הלב. כיוון שבאבות אמרו חזל בין 40 לבינה, אז רק מגיל 40 ילמד קבלה. יש רמק בספר אור נערב, לא ספר אור נערב, הרמק הקדוש כותב אמא שקור דוברו, הוא כותב בספר אור נערב, כותב הרבה ספרים בקבלה, כותב בהקדמה שמגיל 21 הוא צריך ללמוד. כן, אז הוא חתך לדעת, הוא חתך לקצה, מה?
כתוב שם
20. 20? אני יכול לשתי גרסאות, 20, 21. אז ממש, כמו שאומרים, הגזים, טוב שהוא הגזים, כן, להתחיל כמה שיותר מוקדם. כן, ואומרים שאסור להיכנס לפרדס לפני שמילאו קרסול ובשר ויין, כמובן. אבל מצד שני כתוב, הנפש לא תמלא. כמובן שאדם גם לא רק ב-70 שנה, גם ב-700 שנה, הוא לא יוכל לצאת לידי חובת הנגלה. כן, כי גם התורה, כיוון שהתורה זה אור שנמשך מהאינסוף וברוך הוא, כמו שכתב רבנו הרש"ב ונער שלום דעת י"א, שהתורה זה חלק מעצמותו יתברך בסוד מה שאמרו חז"ל, קדושת יעקב ואורייתא וישראל חד. אז ממילא, כמו שהאינסוף ברוך הוא, אין לו סוף, ולא תחליט ולא גבול, לא קצרה, ככה התורה אין לה סוף. אתה רואה כמה ספרים מתחברים, כמה זה מראה שיש לה המשכיות לתורה, אין לה סוף. תמיד אתה חוזר וחוזר, וזה לא דומה פעם ראשונה לשנייה, ולא 100 ל-101. אז כיוון שכן, התורה היא אינסופית, אז גם בתורת הנגלה הוא לא יוכל לצאת ידי חובה. כמובן שהוא גם לא יכול להיות רקע, כן, שומת הגמרא, הוא לא יכול להיות עם הארץ גמור, שהוא לא מקיים את התורה, הוא לא שומר הלכות, הוא לא לומד הלכות. כמובן שהוא צריך את הידע הבסיסי שיהיה לו. הוא עוסק בתורת הנגלה, וגם הוא מכבד את תורת הנסתר, בעזרת השם. אז כמו שאמרנו, יש הרבה עוד דברים להגיד, ככה תוך כדי נזכר, בעזרת השם אפשר להתחיל, ברשותכם, כן, סליחו לי, כן, על הספר, מה נעשה? רוב ה... ככה הרבה טעמים פותחים, אז כבר הקריכה, כבר היא... יעשה. אז השיעור שלנו יהיה מ9:15, בעזרת השם, כמו שאני בא מחוץ לעיר, רוצה להספיק בדיוק, 9:15 עד 10:30. בסדר, שעה ורבע, זה יעבור מהר, אני מבטיח לכם, מי שממהר הביתה, זה יעבור מהר, בעזרת השם, 9:15 עד 10:30, והספר הנלמד הוא ספר עץ חיים, פורמט גדול, עם, קוראים לזה פורמט גדול, עם הגאות על השם שאובה, למה? וזה עולה בערך 100 שקל, מה למטה, פחות או יותר, שווה, ממש שווה, וגם חשוב שאדם יהיה לו איזה מחברת, אם הוא רוצה לכתוב את הכללים או את הסרטוטים שנעשה על הלוח בעזרת השם, אז זה מאוד יעזור בזאת שיהיה לו, אם הוא יוצא לשבת ולשנן את החומר, שיעור שבועי של שעה בשבוע, זה ממש קצת, ממש קצת. זהו, אז בואו נתחיל בעזרת השם. עץ חיים הוא מתחיל בעיקרון, דף י' א', מי שאין לו בשיעור הזה עץ חיים אז לא נורא, השיעור הבא ממש חשוב שאנשים יהיו איתנו, שישיגו תועלת מרובה מהשיעור, אז זה מאוד חשוב. כי אם אדם לא ישקיע, בסוף הוא יתייאש, הוא יאבד את הכיוון. למרות שאנחנו נלמד ממש מההתחלה, כמו שמעולם לא למדנו קבלה, ואומנם אין לי שערות לבנות, ואני לא בן 50, ושומע את הגמרא, אבל לא חושב את השוק חנן אותי. ואני מוכן להעניק מכישרונותיי, כמובן, בסייעתא דשמיא, מה שהשם נתן לי, שבא שמו, אני מוכן להעביר הכל, בעזרת השם, רק מה? שההשקעה תהיה בהתאם, כן? אם ההשקעה תהיה בהתאם, אז אנשים ברוך השם ירוויחו מזה ממש הרבה. אז בהתחלת ספר עץ חיים כתוב כמה פרקים, 12 פרקים, שקוראים לזה שער הכללים, ויש בזה כמה דעות עם הרב בעצמו, אמרנו ורבינו חיים ויטל, אם הוא חיבר את שער הכללים או מישהו אחר, יש כמה כמו יש אומרים שזה רבי יוסף משה יונה חיבר את זה, ויש אומרים שחיבר את זה בנימין פפירה, יש כמה דעות בזה, הלכה למעשה, אנחנו סומכים על שער הכללים, אבל רבי חיים ויטל לא כתב את זה כמו שזה כתוב, אלא זה כמו שיטה מקובצת כזאת שעשה אותה רבי מאיר פפירש, כנראה שזה הוא, והוא אסף וקיבץ מכל כתבי הרב, הרבה, ועשה מזה כמה כללים. שער הכללים, שהוא בתחילת עץ חיים, הוא מאוד עמוק, ואי אפשר להבין שם כלום בלי לעשות סדר, לכן בדרך כלל נוהגים שלא ללמוד אותו בהתחלה. אלא מתחילים מתחילת עץ חיים, ובסוף מי שרוצה, אז הוא יכול לחזור וללמוד את שאר הכללים. אז עץ חיים מתחיל בדף י' א', מי שיש לו את הספר שלנו, והרב מתחיל, קוראים לזה שער ראשון, בעצם יש 50 שערים, כנגד 50 שערי בינה. שער ראשון קוראים לו דרוש עיגולים ויושר, שער עיגולים ויושר, ובו חמישה ענפים. יש פה חמישה פרקים, חולק לחמישה ענפים, ענף א', הענף הזה, המקור שלו מספר אדם ישר. כמו שאמרנו, הרב כתב את כל החומר שכתוב פה, זה כתב אותו רבי חיים ויטל, כתב ידי קודשו. אבל את כל הפונדק הזה שקוראים לו עץ חיים, ככה כמו שהוא, אז חיבר אותו מאיר רבי מאיר פפירש. הוא אסף את כל המהדורות ואסף ספר עץ חיים. מאיפה הוא קיבץ? יש בהקדמה של עץ חיים, הוא עסק, יש הקדמה של רבי מאיר פפירש, הוא כותב שהוא ליקט את כל הדרושים של הרב מארבעה ספרים. ספר הראשון קוראים לו ספר הדרושים. ספר הדרושים, ככה קוראים לו. ושם בדרך כלל מופיעים פרקים, על פי רוב 99% מופיעים שם רק דרושים שהוא כתב אותו בהתחלת לימודו, שהוא היה מאוד צעיר, רבי חיים מתשע, בגיל 29, עוד ראה את הרב, פנים ובנים. אז שם מופיעים רוב הדרושים האלה, שהוא היה עוד צעיר, קוראים לזה מהדורה קמה. בדרך כלל שבאיזה פרק בעת חיים יהיה כתוב בתחילת הפרק ממקוף, אז אנחנו נדע שהמקור שלו על פי רוב הוא מספר הדרושים. אחר כך יש פרקים שכתוב עם מנטף, מדורת עניינה, המקור שלו מספר אוצרות חיים, ספר הקדוש אוצרות חיים, אז מופיעים פה הדרושים שהם מהדורה אמצעית, מדורת עניינה. והדרושים שכתוב עליהם ממבט, שזה מהדורה בתרה, אז המקור של הדרושים האלה הוא יהיה או מספר אדם ישר, בדרך כלל זה יהיה מאדם ישר, ספר אדם ישר, או מספר קהילות יעקב. שוב, כל הספרים שהזכרנו, כתב אותה מורנו ורבנו חיים ויטל, גם ספר הדרושים, גם אוצרות חיים, וגם אדם ישר, וגם קהילות יעקב, אבל את השמות האלה נתן להם רבי יעקב צמח, כי רוב הדברים הוא מצא בגניזה, ככה, כמו שאדם שם חלבו בגניזה, הוא לא מצא אותם מסודרים עם שמות, הוא החליט לתת להם את השמות האלה, ואחר כך בא רבי מאיר פפירש וקיבס את כל הדרושים האלה וקרא להם עץ חיים, כמו שבאמת הרב רצה, שהוא כתב בהקדמה שלו לעץ חיים, הוא רצה לקרוא לזה עץ חיים, אבל הוא לא הספיק לעשות את מה שהוא רצה. הרב השלים את המלאכה. ספר הענף הזה, הענף הראשון, למשל, לא כתוב כלום. תחילת הענף, לא כתוב פה בצידו מבית, שנדע שזה מהדורה בתרה או משהו כזה, אבל המקור של הדרוש הזה הוא באמת מספר אדם ישר. ולכן צריך לכתוב כאן, ליד ענף א', צריך לכתוב כאן מבית, כלומר מהדורה בתרה. זאת אומרת, להורות שהמקור של הדרוש הזה, הוא מופיע איפה? ספר אדם ישר, שזה כתבים שכתב אותם הרב מתי? בתקופה יותר מאוחרת שלו, שזה קוראים לזה מהדורה בתרה. זה ענף א', הרב מתחיל ואומר, בעניין תכלית הכוונה של בריאת העולמות. תכלית הכוונה של בריאת העולמות. למה בכלל נבראו העולמות? למה המעציל ברוך הוא החליט לברוא את העולמות? נבאר אתה בעת חקירות שנתעסקו בהם המקובלים. בדרך כלל הרב הוא לא מתעסק בחקירות של אמונה וייחוד השם, שזה מקצוע מאוד מסוכן, כן? זה מאוד מסוכן להתעסק בחקירות פילוסופיות כאלה, ולכן מורנו ורבנו הרשש כמעט שהוא לא התייחס בכלל לסוגיות האלה, רק ככה בקצר אמיץ בתחילת נער שלום, אבל את הסוגיות של הצמצום וכל זה הוא לא נגע בהם בכלל בכתבים שלו, וגם הרב יפה שעה שהוא היה אחד מגדולי וגאוני המפרשים לספר עץ חיים, הוא התחיל את הפירוש שלו רק משער ג' רק משער ג' מפני שהוא לא רצה להתעסק בדרושים האלה שנוגעים בחקירות של אמונה, לא רצה להביע דעה בעניינים שנוגעים לייחוד השם, כל העניין הזה של הצמצום, וכמו שתכף נלמד את זה ביחד. אז לכן הרב הוא לא מעריך בזה יותר מדי, אבל כיוון שזה קשור מאיכן התחיל, מה לפנים, מה לאחור, אז הרב נגע בזה ככה קצת. אז הוא כותב ככה, נבאר אתה בית חקירות שנתעסקו בהם המקובלים. החקירה הראשונה הוא מה שחקרו חכמים ראשונים ואחרונים, לדעת סיבת בריאת העולמות לאיזה סיבה הייתה. למה נבראו העולמות? לאיזה סיבה הייתה? מה הסיבה האמיתית שהמציל ברוך הוא החליט לברוא את העולמות כמות שהן? ונמנו וגמרו וגזרו עומר. זאת אומרת שזה דבר שאי אפשר אחר כך להרהר אחריו. כי סיבת הדבר הייתה, לפי שהנה הוא התברך, מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. בוא נחזור. ונמנו וגמרו וגזרו עומר כסיבת הדבר, למה נבראו העולמות? סיבת הדבר הייתה, לפי שהנה הוא התברך, מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינויו. למשל, הורי התברך נקרא טוב, רחום וחנון. עכשיו, איך הוא יקרא רחום וחנון? אין מלך בלא עם, נכון? אם המלך אין לו עם, אז על מי יש לו למלוך? על אף אחד. אז כדי שהמלך יקרא מלך, צריך שיהיה לו עם. אז הבורא יתברך הוא טוב. ודרך הטוב להטיב, כמו שכתוב בשאר הכללים בפרק א', שדרך הטוב להטיב, ממילא צריך שיהיה מישהו שיהיה אפשר להטיב לו. אז ממילא, כיוון שהבורא יתברך הוא טוב ורחום וחנון והוא רוצה להוציא את המידות האלה כלפי אחרים, אז לכן הוא ברא את העולמות. ככה כותב הרב פה, תכף ננסה קצת להעמיק דבר בזה, כן, בצורה יותר מקצועית, אבל בואו נחזור עוד פעם, לאט לאט. הרב אומר, למה נבראו העולמות? אתה יודע למה נבראו העולמות? כי סיבת הדבר הייתה, לפי שהנה הוא התברך, מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו ובכל שמותיו של גדולה, מעלה וכבוד. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינויו. אז מי שמתבונן בזה, אז מסתמה מתעוררת אצלו השאלה ששואל אותה רבי מאיר פפירש בספר שלו אור זרוע. שואל, קודם כל הרב אמר שהוא כביכול הוא לא היה נקרא שלם. באמת הוא שלם. אם הוא היה שלם, המעצית, ברח, הוא שלם בכל מיני שלמות. אין ספק שגם אם הוא לא היה מוציא את פעולותיו וכוחותיו, אז הוא גם היה נקרא שלם. אז אם כן, אז הרב לא ענה על השאלה שהוא שאל. הוא אומר הרב, סיבת הדבר הייתה לפי שהנה הוא יתברך מוכרח שיהיה שלם. כן? האין סוף ברוך הוא. ייחוד האמונה שלנו שהאין סוף ברוך הוא שלם בתכלית השלמות.
הוא יכול קודם כל לפני שהוא בכלל החליט, הוא ממילא שלם.
נכון.
אז אדרבה.
יפה מאוד. נכון? אז אם כן, כיוון שהוא שלם עוד לפני שהוא החליט, אז ממילא הוא לא צריך לברוא את העולמות כדי להיקרא שלם. אם המעציל ברוך הוא שלם בתכלית השלמות, והרב כותב שהוא ברא את העולמות כדי להיקרא שלם בכל מידותיו וכוחותיו ופעולותיו, אם אלה יוצא שחס ושלום, אם הוא לא היה מוציא את פעולותיו וכוחותיו, אז הוא לא היה נקרא שלם. ככה היה יוצא, לא? אז אם אין מי שיקרא לו שלם, אז מה זה אומר? שיש פה חיסרו?
לא, לא, אבל...
אז למה צריך אותנו?
חיסרו, שלם. אבל יש רק שלם, רק אם הוא שלם.
עכשיו, למה אני צריך שידעו בכלל? למה צריך לדעת שהשם יתברך שלם? למה צריך לדעת שהשם יתברך שלם? מה הוא צריך את זה בכלל?
הוא נותן, צריך שיהיה מקבל.
או, אז עכשיו, אם הוא צריך שיהיה מקבל, אז זה מראה חס ושלום על מין
דבר. כאילו חסרון.
חס ושלום. כשאדם רוצה איזה דבר, רוצה משהו, הוא רעב, רוצה לאכול, רוצה ללמוד, חסר לו, כיוון בגלל זה הוא רוצה. מעציל ברוך הוא ודאי שהוא לא רצה בגלל שזה היה חסר לו. חס ושלום. כי ייחוד האמונה שלנו, שעיקר העיקרים, שהמעציל ברוך הוא לא צריך את אף אחד, הוא שלם בשיא השלמות. אז יש פה דבר מאוד עמוק. השאלה הזאת היא שאלה מאוד עמוקה. וסוכנת, וכבר עמדו בזה הרבה גדולים, ונפתח בגדולים בהרבה ספרים, חקרו בעניין הזה, ויש מושג מאוד עמוק, שמקור שלו מופיע כבר בפרקי דרבי אליעזר, שכותב שלפני שנברא העולם, אז היה הוא שמו אחד. לפני שנברא העולם, אז בורא עולם, היה הוא שמו אחד. מה הכוונה הוא שמו אחד? ביארו מרי ירגס שהזכרנו בשומר אמונים ויותר בספר חוקר ומקובל של הרמח"ל. בדרך כלל אנחנו לא נזכיר את הדברים של הרמח"ל. מפני שהרמח"ל הקדוש, הדרך לימוד שלו בחוכמת הקבלה הייתה לנסות לפתור את הנשלים של הרב. הרמח"ל כתוב, אומרים שהוא הבין את חוכמת הקבלה גם לפי הנמשל שבה. הוא הצליח להבין את הנמשל שבחוכמת הקבלה. זאת אומרת, הרמח"ל ניסה לפענח את המשלים, ואומרים שהוא הצליח לפתור את המשלים והתעסק בנמשל גם. וזה לא הייתה התכלית שהרב כתב את הכתבים, אלא כמו שהזכרנו עם המשל של הצלח, של הרב קלנדה, הרב השלום, בעל הנדה ביהודה, שהתכלית היא להתעסק, שאדם יתעסק במשל, כמו שאדם הוא חז בחבל בתחתית זה שהוא מנענע את החבל, אז הוא מגיע עד גובה מרומים. כשאדם עוסק במשל, ממילא הוא מפעיל את הנמשל. עכשיו, הנמשל של הרמח"ל, הרמח"ל שהסביר את המשלים ופתר אותם, הוא פתר את המשלים, הוא הסביר את המשל על פי גוף האדם, זאת אומרת, הוא פתר את הנמשל של העולם הזה. זאת אומרת, הוא הוריד את המשל ואת הנמשל לעולם הזה. ולכן הרב לשם שוב החלמה, הוא הסבא של הרב אלישיב, משמרו בחייו, הסבא של הרב לשם שוב החלמה, שהוא גם כן מקובל גדול, בקופת הרב חפץ חיים, אז הוא מאוד כעס על זה, ואמר שאסור ללמוד בספרים שלהם, כל אלה שנמשכו אחריו ובאו אחריו, ממש יצא עליהם בכתב מרירי, כמו שאומרים, וכתב שכיוון שהתכלית של של הלימוד הקדוש הזה זה רק להתעסק במשל, כמו שאנחנו נבחח בלי סוף פעמים, לכן אין לנו צורך לנסות לפתור את המשל. אבל פה שאנחנו נמשל, נמשל. פה שאנחנו עסוקים בעיקרי אמונה, אז אנחנו כן נצטרך לעזר קצת בדברים הקדושים שלו, ברמחל הקדוש, גם של מארי ארגז. אז שאלנו שאם באמת המעציל ברוך הוא רצה לברוא את העולמות, הוא רצה לברוא את העולמות, בסדר, הוא רצה לברוא את העולמות, הוא צריך לברוא את העולמות, כי הוא צריך להוציא את מידותיו וכוחותיו לפועל מעשה. זאת אומרת שאם הוא רחום וחנון, אז צריך לרחם על מישהו, צריך לחנון מישהו, צריך להטיב למישהו. אז אם לא יהיה מישהו שצריך להטיב לו, אז המידות שלו לא יוצאים לפועל. אבל שוב, אם המידות שלו לא יוצאים לפועל, כדי כל מה זה, נראה שהוא היה מוכרח לעשות את זה, הוא היה מוכרח לעשות את הדבר הזה, לברוא את העולמות. אז זה חוזר ונאור, הקושייה מתעוררת עוד פעם, אז אם כן, אז למה הוא היה צריך לברוא את העולמות? אז הרב עונה אומר, כיוון שהוא רצה להוציא את מידותיו לפועל. אבל אם הוא רצה להוציא את מידותיו לפועל כדי להיות רחום וחנון ונכבד וגדול, אז אם כן, האם הוא היה מוכרח להוציא את המידות שלו לפועל? אתה אומר שאין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם, זו טענה אמיתית. אם הוא מלך, צריך שיהיה לו חיילים. וצריך, זה מראה על איזה הכרח מסוים. כביכול שבלי זה זה חיסרון, ואי אפשר להגיד דבר כזה על אינסוף ברוך הוא. אי אפשר להגיד על המעציל יתברך שהוא היה מוכרח לעשות את זה. יש מושג מאוד עמוק שמארי ארגז מגדיר אותו 10 ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך. נלמד לאט לאט שרוב חוכמת הקבלה מתבססת על שם הוויה בלבד. זאת אומרת, כל הדרושים, כל הספר העבה הזה, כולו מתבסס ככה על רגל אחת, כל התורה על רגל אחת, על שם הוויה ברוך הוא. כי השם הוויה ברוך הוא, יש לו 5 בחינות. שם הוויה, יש לו 4 אותיות, ויש לו את הקוצו של יהוד, שזה מעלה, בחינה מאוד גבוהה וזקה, שלגודל העלמה אפילו היא לא נרמזת, אין לה אות אפילו שלמה שרומזת אותה, כמו שכולנו בזאת שם יעזר גם בלוח. שם הוויה הזה, הוא מרכיב 10 ספירות, הוא מציג לי, האותיות, תמיד שמתעסקים עם שמות הקודש, כן, כמו שכתוב סידורים, תכוון ככה, תכוון ככה, האותיות הן משל גם כן, הן משל מאוד גדול לרמוז לי על מין רוחניות מסוימת. יש רוחניות מסוימת בעולמות העליונים, שבעולם הזה היא מוצגת, היא נמשלת לאות א', יש רוחניות שהיא נמשלת לאות ב', יש רוחניות שהיא נמשלת לאות ג'. האותיות הן משל. האותיות מראות לי באיזה בחינה עכשיו אני עוסק, באיזה אור אני מתעסק, באיזה רוחניות אני מזיז עכשיו. אז שם הוויה הוא רומז ל-10 ספירות. אגב, אנחנו נכיר בעזרת השם את השמות של 10 ספירות, שמתחיל מכתר וכלה במלכות. אז 10 ספירות האלה, שזה הסוד של בעשרה מאמרות נברא העולם, כן? כשהוא חזר כמה מקומות בתלמוד, בעשרה מאמרות נברא העולם, גם באבות אל, שהעשרה מאמרות האלה הם רומזים ל-10 ספירות שהמציל ברך מנהיג איתם את העולמות שלו, וזאת שנלמד לאט לאט אותם. אז יש מושג שמארי ארגז כותב, קוראים לזה 10 ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך. מה פירוש 10 ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך? פירוש שהמציל ברוך הוא רצה לברוא את העולמות. ברגע שהוא החליט לברוא את העולמות, אז כל מה שעתיד להיות ולהיברות, הכל עליו עם מחשבתו יתברך. זאת אומרת, הוא מביא משל, הוא אומר שהאדריכל רוצה לבנות איזה בית, רוצה לפרטט איזה דירה. אז קודם כל הוא מצייר את זה בשכל שלו, מצייר את זה, חושב איך הוא עושה, ואז הוא מחליט להוציא את זה לפועל על ידי סרטוט, ואחר כך זה נעשה בעניין אמיתי.
מעשה מחשבת תחילה.
בדיוק, זה הפשט. סוף מעשה מחשבת תחילה. זה מה שהיה אצל בורא יתברך. עכשיו, ברגע שהמעציל רצה לברוא את העולמות, ברגע שהוא רצה לברוא את העולמות ולהוציא את המידות האלה, אז כל מה שקורה בשיטה אלפי שנה, כל מה שקרה ויקרה, קורה ויקרה ב-6,000 שנה, כל מה שכביכול, אנחנו רואים את זה בהשתלשלות כזאת של רגע אחרי רגע, הכל כבר נחקק במחשבה של בורא יתברך. שוב, המחשבה הזאת זה לא מחשבה כמו שלנו, כי המחשבה של האדם היא גם כן דבר שהוא מורכב. זו מחשבה פשוטה ששוב, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו ולעולם לא נבין אותו. מה פירוש שעלה ברצונו יתברך? אבל יש שתי מושגים שהם מבדילים בעצם בין הקושייה לתירוץ של הרב פה. הרב הוא התחיל לא בדיוק מהאינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, הוא שאל עוד פעם, למה הייתה סיבת בריאת העולמות? מה הסיבה האמיתית שהמעציל יתברך רצה לברוא את העולמות? למה הוא רצה לברוא את העולמות? בגלל שהוא רחום וחנון ונכבד וגדול ונורא. אז המידות האלה צריך לייחס אותם כלפי מישהו אחר. אם אין מישהו אחר, אז המידות האלה הן לא יוצאות לפועל, ואז לא מימשתי את המידות האלה, אז כביכול זה נקרא חיסרון מסוים. אז שוב, החיסרון הזה הוא דווקא מרגע שעלה ברצונו התברך לברוא את העולמות. לפני שעלה ברצונו התברך, אז בכלל לא היה רחום, לא היה חנון, לא היה שום דבר. זה מה שאומר בפרק רבי אליעזר, שעד שלא נברא העולם, היה הוא שמו אחד. שמו, הם כתבו שמו, זה כמעט ראי רצון, נכון? שמו? שמו ורצון זה אותו דבר. הרצון הזה, שעלה ברצונו התברך להטיל, כמו שאדם רוצה להטיב הילד שלו למשל, לא בגלל שהוא חסר לו. הילד הזה מלא כל טוב ועד מפונק זה. כל החיים שלו הוא מטיב לו. אבל אמר ככה, עבר ליד איזה חנות, אמר, יאללה, נקנה לו עוד משהו. ואז הוא רצה להטיב לו. עכשיו, זה דומה, זה נקרא רצון פשוט. יש רצון שאדם חסר לו משהו, אז הוא רוצה. יש רצון פשוט, כוונה לא מחמת חיסרון, אלא סתם מחמת להטיב. זה רצון פשוט. בלי חיסרון בנותן. שוב, גם הרצון הזה, שאנחנו אמרנו שהרצון הזה, כדי שיהיה שלם, הוא צריך לצאת לפועל. דברים עמוקים, קצת אני אחזור תכף. הרצון, כדי שיהיה רצון שלם, צריך להוציא אותו לפועל. הפועל הזה שהרב מדבר עליו, הוא התחיל משעה שעלה במחשבתו התברך לברוא את העולמות. אז לפני שהמעציל התברך חשב שעלה ברצונו לברוא את העולמות, לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז לא היה בכלל רחום ולא חנון, לא היה שום דבר. אז הכל היה שלם בתכלית השלמות והצורך להוציא את זה לפועל. כן? ברגע שרצה המעציל התברך לברוא את העולמות, אז ביחס לרצון הזה שעלה, הרצון הזה באמת היה לו הכרח לצאת לפועל. שוב, אבל לא מחמת חיסרון. יש שתי מדרגות, כוונה, יש שתי בחינות, שתי זמנים, כביכול, גם אני אדבר על המושג הזה של זמן. יש שתי זמנים שהיה במושג הזה של בריאת העולמות. לפני שעלה ברצונו התברך, אז הרב לא דיבר על זה בכלל פה בדרוש. שהרב שואל, מה הייתה סיבת העולמות? בהתחלה, לפני שעלה ברצונו התברך, בכלל לא הייתה סיבה כזאת. לא היה צריך לברוא את העולמות, לא היה שום דבר. הכל היה אינסוף ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד. ברגע שהוא עלה ברצונו לברוא את העולמות, אז הכל נעשה בכוח. כל השיטה אלפי שנה, כל העולמות נחקקו במחשבתו יתברך. ואז הכל זה, הרב ירגס אומר, שזה כמו המאדריכל, הוא חושב על הסרטוט שלו. ברגע שהוא חשב על הסרטוט שלו, אז הוא צריך להוציא את זה לפועל כדי שיהיה לו שלמות, כדי שיראו שהוא אדריכל כזה יפה, הוא כזה מקצועי, אז הוא היה צריך להוציא את זה לפועל. על זה הרב מדבר. וזה בעצם, עדיין מי שיוכל להעמיק בזה, עדיין יש הרבה מה להעמיק בזה ולשאול, אבל עדיף שנקצר בדבר הזה פה, כן? סכנה. אז אומר הרב, הסכנה היא שאדם, אם הוא יעמיק בזה יותר מדי, הוא יכול להגיע ל... מחשבות ולאירועים לא כל כך טובים, כמו שזה מקום מאוד גבוה, והדיבור במקצוע הקדוש הזה, כל דיבור פועל, כל שכן במקצוע הקדוש הזה הוא פועל. לפעמים אדם שהוא נכנס לחקירות כאלה, הוא מתחיל לחשוב יותר מדי מחשבות, ואז הוא יכול חס ושלום להגיע למסקנה לא טובה. אז לכן זה מאוד בריא לקצר במיוחד בדרוש הזה הראשון, שהוא נוגע, כמעט שרק הדרוש הזה נוגע בעצם, אנחנו יותר לא נתעסק כמעט בעניינים של חקירות ואמונות. רק במעשה מרכבה, איך בדיוק איך עומדים הספירות, איך השפע עובר דרכם, איך הפרצופים, איך נגיעת מוחין, איך עוברים השפעים, מה זה שכר, מה זה עונש, מה זה מצוות, לאט לאט אנחנו נכיר את הכל יותר מקרוב כביכול. אז בואו נחזור עוד פעם אחרונה בנדר לעניין הזה. הרב אומר, איזה סיבה הייתה, למה נבראו העולמות, נמנו וגמרו וגזרו עומק, כי סיבת הדבר הייתה לפי שהנה הוא התברך, מוכרח שישלם כל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. מתי זה היה? זה דווקא לאחר שעלה ברצונו לברוא את העולמות. לפני שהוא רצה לברוא את העולמות, לא היה שום דבר. לא היה מעלה ולא כבוד. זה דברים שהם לא היו בכלל. היה שלמות אינסופית שאי אפשר להבין אותה בכלל. אז אם אתה רוצה לחזור לפני כן, השאלה הזאת היא לא מתעוררת בכלל. בסדר? השאלה היא אפילו לא מתחילה. כי לפני שעלה ברצונו התברך לברוא את העולמות, לא היה בכלל רצון כזה. לא היה דבר כזה, לא היה שום דבר מעלה כבוד כדי להוציא את זה לפועל. כן, לא היה מושג כזה של אין מלך בלא עם. לא היה מלך, לא היה מושגים כאלה. אז ממילא השאלה לא התחילה. ברגע שרצה מעציב התברך לברוא את העולמות, אז הכל נחקק בכוח. וכבר דבר שנחקק בכוח, אתה צריך להוציא אותו לפועל. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחתיו לידי פועל ומעשה, זאת אומרת שעד עכשיו זה היה בכוח, לא היה מוציא פעולותיו וכוחתיו, וגם הרב אומר לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינויו. ביחס לרצון, לא היית רואה שלמות. ביחס למה שעלה בכוח לברוא ולהוציא מן כוח אל פועל, זה שלמות. זאת אומרת, השלמות של הפועל היא ביחס לכוח, מה שעלה בכוח במחשבה. אבל לפני כן, לא היה שאלה כזו בכלל, כי לא היה דבר כזה מלך. וממי לא צריך את העם, כן?
הרב, הרב, זה השאלה או שאנחנו לא שואלים
בשאלה? לא, השאלה לא מתחילה. אם אני מחלק...
למה
היה לו רצון כזה? או, יפה מאוד, דבח שם, יופי. עכשיו, אם אני אחזור אחורה, כמו שכבודו אומר נפלא, אם אני אחזור אחורה, אז אם כן, בוא נשאל שאלה לפני שאלת הרב. הרב שאל מה הייתה סיבת בירת העולמות, ורבותינו חכמי לבב הסבירו, למה הייתה סיבת בירת העולמות, לפני שזה כבר עלה ברצונו. אז בוא נחזור אחורה ונשאל למה עלה ברצונו, למה הוא רצה. בוא נשאל למה הוא רצה. אז באמת אנחנו יכולים לפתור את זה, כמו שאומר הרמח"ל, בתשובה שככה בחר המעציל ברוך הוא. זו התשובה היחידה שיש לנו. ואם לא, אז באמת מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה, מה למטה, באמת עדיף לפתור את זה בככה. אבל הרמח"ל כן אומר את זה. הרמח"ל אומר שאם אנחנו נשאל לפני כן למה עלה ברצונו, טוב, עשית חילוף נפלא, למה עלה? ככה. בסדר?
זה
התשובה הייתה, באשמו. ככה זה הכי בטוח, זה... מה?
ניתן
רצון להטיב. זה מה שאמרנו, שברגע
שעלה
ברצונו, אז התשובה הזאת היא שייכת. אבל, בדיוק שאלה עד קדימה, אבל לפני שעלה ברצונו, אז לא היה מושג כזה של טוב. לא היה מושג כזה של טוב, שלם, ולא היה לו מידות, ולא היה שמות. אז ממילא זה לא יוצא. לא יצא שיש צורך להוציא את זה לבור.
ברגע שעולה במשהו.
אבל השאלה הזאת, שדרך הטוב להטיב, וזה הלשון שמופיעה בתחיית שער הכללים, דרך כלל אומרים שהרמח"ל אומר את זה, אבל זה כתוב בשער הכללים כבר, כשהרי ברצונו יתבר שמו לברוא את העולם כדי להטיב לברואיו. כן, והרב הוא מעריך. אז דרך הטוב להטיב, זה מתחיל מעת שעלה ברצונו לברוא את העולמות. אבל היה מושג שנקרא לפני שעלה ברצונו. לפני שעלה ברצונו, לברוא את העולמות, לא שייך בכלל טוב וגדול וכבוד. לא שייך הדברים האלה. אז אם אלה, השאלה הזאת היא מתחילה רק מעת שעלה ברצונו. ואם נשאל, כמו שהרב שי אמר, שאם נשאל, אז אם כן, למה עלה ברצונו? אז זה נאמר ככה. כן?
ברוך השם. למה לא נאמר שעלה, המילה הזו, עלה היא בעצם עושה את הבעיה. למה לא לומר שזה כשלב את התמונה בתוך הגחלת? ואז נגיד, נכון. לא עלה, אלא כל הזמן זה היה ברצונו.
לא.
אם נגיד שעלה ברצונו, אז חס וחלילה אפשר לשאול, אז מה, יש בו שינוי?
לא, כי אם אנחנו נגיד שלב את תמונה בגחלת, תמיד זה היה ככה, כוח ופועל.
אני מנוחה
את החשב. אז חוזרת השאלה למקומה. השאלה תחזור. אני... למה הרב צריך לברוא את העולמות? הרב אומר, מפני שאם הוא לא היה מוציא את זה לפועל, כביכול היה נקרא שלם.
אבל אי אפשר להגיד.
אז עוד פעם חזרת השאלה, מה זה קו יכול? שזה לא אמיתי. כן? הקיבה יכול, כאילו שהייתי יכול להגיד שהוא לא שלם. הוא שלם, אם הוא שלם, אז הוא לא צריך להוציא את זה. חייב להיות מציאות כזאת שהמעציל יתברך, הוא לא צריך בכלל לברוא את העולמות. המציאות הזאת היא מתנגשת עם מה שאנחנו רואים, שאם הוא לא היה מוציא, כביכול היה נקרא שלם. אז רבותינו לימדו אותנו, אמרנו שזה בעיקר מרי ארגז וגם ספר חוקר ומקובל של הרמח"ל הקדוש, יש עוד ספרי חקירה, גם הרמ"א מפנו דיבר על זה בכנפי יונה בחלק ה', הקדמה לחלק ה', כנפי יונה מאמר שאמרנו של רבי מנחם עזריה מפנו, וגם הרב משנת חסידים, גם בסוף חלק ג' יש ספר יושר לבב, ספר מאוד מסוכן, גם כספר עוסק בעניינים של הצמצום של החקירות, של רבי מנואל חייריקי, שהיה אדם קדוש מאוד, קדוש שלו 22 שנה שבתענית, ומסופר שהרבי דוד מג'אר, הרב שלום, רבי דוד מג'אר, הוא היה הרדם, רבי דוד מג'אר חיבר כספר קונטרס חסדי דוד, מופיע בסוף נער שלום, הוא היה תלמיד חבר של מורנו ורבנו הרשש, הוא היה אדם מאוד קדוש, האיש אדם הגדול בענקים, אז הוא היה... סיפר הבן שלו, ותיק את זה הרב אמת ליעקב ניניו, סיפר שהוא היה לוקח את הספר משנת חסידים בכיס, היה פעם פורמט קטן, משנת חסידים היום יש לו פורמט גדול, פעם היה משנת חסידים פורמט כיס. הוא היה לוקח את זה בכיס כמו קמיע היום, איזה הקמיע שלי. למד אותו 25 פעם, הוא היה אומר שהוא קורס אותו בעל פה, את הספר משנת חסידים. הוא, הרב עמנואל חייריקי, הוא היה אדם מאוד קדוש, והוא מת על קידוש השם, הוא היה הולך כל היום עם תפילין, ופעם אחת הוא הלך בדרך, וכנראה שתפסו אותו ליסטים, גויים, וחנקו אותו עם הרצועות של התפילין, והוא היה שוכב שם שבוע שלם, שבוע שלם שכב, כאילו שהיה יושן. אתם יודעים, מת, רוצים לקרוא למקום, אומר לכם, אחרי כמה שעות אי אפשר לעמוד לידו. מהריח, עם כל מה שזה, הוא שבוע שלם שכב, מת, שבוע שלם על אורח גן עדן, כאילו היה יושן. היה מראה שהוא היה קדוש עליון. גם הוא יש לו ספר חקירות, קוראים לו ספר יושר לבב, גם כן, גם כי הוא נגע בדברים האלה. אבל שוב אמרנו, את התמצית, את העיקר, ברוך השם, פחות או יותר הסברנו שהשאלה הזאת, למה המעציל יתברך ברא את העולמות, היא מתחילה מעת שעלה ברצונו, ברוך השם. שעלה ברצונו, אז כל מה שאנחנו רואים ונלמד, הכל נעשה בכוח, עלה בכוח, במחשבה. ברגע שעלה במחשבה, אז השלימות היא שאני מוציא אותה על ידי פועל, פועל ומעשה. ביחס לפועל ומעשה, אז הכוח נקרא חסר. ביחס לפועל ומעשה. אם הוא לא היה מוציא את זה לפועל ומעשה, כזה יכול היה, לא היה נקרא שלם. אבל לפני שעלה ברצונו להתברך לברוא את העולמות, שהיה כנראה דבר כזה, כמו שהרב אומר, כך קיבל הרב מאליהו הנביא זכור לטוב. ככה קיבל הרב מרבנו הארי, ורבנו הארי קיבל מאליהו הנביא זכור לטוב. אז היה מושג כזה שהיה איזה בחינה שעכשיו עלה ברצונו להתברך לברוא את העולמות, אז היה מושג שנקרא לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות. לפני שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז לא היה מושג כזה של טוב, מטיב, כל זה. בסדר? זה השאלה הראשונה. עכשיו נקרא עוד פעם. אומר הרב, סיבת הדבר הייתה לפני שהנה הוא התברך, מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותה וכוחותה וכל שמותה של גדולה ומעלה וכבוד. ואמרנו שזה דווקא מעט שעלה ברצונו לברוא את העולמות. ואם לא היה מוציא פעולותה וכוחותה לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם. סברנו את זה שזה ביחס לרצון. שעלה, שזה דווקא בכוח, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינוייו. מתי עלה המושג הזה של פעולותיו ושמותיו וכינוייו?
יפה
מאוד. מעט שעלה ברצונו. אבל לפני כן לא היה בכלל דבר כזה. אז אמרנו שלפני כן השאלה אין, לא נמצאת. השאלה מתחילה, לא, השאלה מתחילה מעט שעלה ברצונו, השאלה היא עומדת.
השאלה מה כשעלה ברצונו, אז הוא
הוציא את זה לפועל. באמת, על זה הרב לא ענה. אמרנו שערותינו אמרו, למה? ככה זה. ככה רצה מעשית, ככה לשום של הרמח"ל, הרמח"ל אומר, ככה עלה ברצונו התברך, ככה הוא רצה. ככה הוא רצה, בגלל שהוא רצה, ואנחנו לא יודעים למה.
פה זה אמונה.
בדיוק.
אני אומר, כאילו למעשה, השאלה שלו, למה שעלה ברצונו, אז למה, כאילו, למה הוציא את זה לפועל, כביכול? ואז הוא אומר, כמה שעלה ברצון, והיה, ברצון היה
כל מיני גידול, אתה
חייב להוציא את זה לפועל.
נכון, הרב מתחמק מהעניין הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד סתום וחתום, שאף אחד יכול לעלות על הסיבה האמיתית באמת, למה עלה ברצונו, אז זה באמת, כמו שבוד הרב אמר, שזה כבר עניין של ייחוד אמונה. שמפה ואילך זה כבר האמונה, בלי ידיעה.
עוד פעם, אם השאלה היא מהזמן שהייתה מחשבה, אז מה השאלה?
זהו, אין לנו ברירה. חייבים להגיד כמו שהסבירו הרבנים, שזה הרמח"ל בחקר ומקובל, על התחלה בדף ב', ומראיר עשר ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך. עוד פעם, ועשר ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך, היה להם איזה התחלה. מתי? מתי שאלה ברצונו. באמת, אם אנחנו נלך אחורה לפני כן, אז השאלה לא מתחילה, בסדר. אין לי ברירה, אני לא יכול להגיע למצב שלפני ולהגיד, שמע, היה טוב והיה, אז הקושיה עוד פעם מתעוררת, אז אם כן, חס ולא יש פה הכרח, והכרח זה מראה על איזה חיסרון מסוים.
אם אני אומר מדרך הטוב להטיב, זה הכרח?
אם הוא לא יטיב, אז הוא יהיה טוב?
הוא טוב גם ככה, אבל מדרכו להטיב, אז הוא רוצה לתת.
אז?
לא מצד חיסרון, דרכו להטיב.
אז
הוא טוב, אז
הוא דרכו.
אז רגע, אז בואו ניקח ככה. אז בואו ניקח את המלך, מלך העולם. אין מלך בלא עם. מלך בלי עם יכול לקרוא מלך? הוא לא יכול לקרוא מלך. הוא נקרא מלך. בערך מי הוא נקרא מלך? שמי, אפשר להגיד, חס שלום, נגיד מלך רגיל, בשר ודם, אם אין לו עבדים, אין לו חיילים, אפשר להגיד שהוא גם עבד. לא מבין?
זה הבנתי, זה אנחנו לא רוצים להגיד, כי אז נגיד שכאילו יהיה לו חיסרון.
לא, אנחנו יכולים להגיד את זה מעט שעלה ברצונו.
זה כן, אבל לפני לא.
בדיוק.
לפני נגיד את שהוא...
לפני לא שייך.
מדרכו
להטיב. לא, לפני לא שייך. זה מה שאומרים רבותינו. זה מה שהם הסבירו, ככה אנחנו מקובלים מהם. עדיף לנו להישאר בקו הזה. לפני שעלה ברצונו התברך לברות העולמות, אז לא היה מושג כזה של מלך וטוב ומטיב ורחום וחנון וכו'. בסדר? דרך אגב, הזכרתי בעניין הזה שהרב בקרן יזיין כבר, שדיברנו, שאמרנו שהיום, ברוך השם, הרבה אנשים מתעוררים ללמוד השתוררות עצומה. ללמוד ולעשות בסוד התורה, אז מביא את הפסוק של אל תבכו למת. הוא אמר את זה בתור מליצה, אבל זה היה מוסר עצום, שנביא ירמיה אומר, אל תבכו למת. שם, כיוון שהם היו עושים מן השפה ולחוץ, אז היה אומר להם, אל תבכו למת. אז הוא אומר, בדרך מליצה, הוא אומר, כיוון שהרוב התלמידי החכמים, רוב תלמידי החכמים לא עוסקים בסודות התורה. כמו שאמרנו, זה המציאות היא כזאת ש... שרוב תלמידי החכמים לא עוסקים בסודות התורה, וכיוון שמי שלא עוסק בסודות התורה אז הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה בשלמות, ממילא הוא צריך לחזור בגלגול, כפרת דברה בכמה מקומות שהזכרנו. אז אומר הרב, זהו הפסוק אל תבכו למת, שלפעמים נפטר איזה צדיק גדול, ואז עוברים ברמקול ובמודעות הארוכות האלה של החצי מטר, והגאון הגדול, הגיבור והנורא, ובנם של תרשישים והרעלים, היום אתם יודעים, יש הרבה ברקים ורעמים. זה אומר, אל תבכו למת. כי יכול להיות שכבר, עוד לפני שהסתיים השיבה, ארמינן, אז הוא כבר חזר בגלגול. ככה אומר הרב בית להם, תור מליצה. הרב באתי לגני, פרסור מזרחי, שחיבר חמש חלקים באתי לגני, שהיה מקובל עצום ברב, שותר לפי כמה שנים, הרב השלום, הוא החברותה, של רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, אז הוא היה חברותה של רבי קלגני, שנים לא לומדים חברותה. אז הוא בגיל 14 למד את חיים. בגיל 14 התחיל ללמוד את חיים. הרב יהודה פתאיה דחף לו ספר את חיים בכוח, אמר לו, תתחיל ללמוד מעכשיו. בגיל 14, למה? שלא יהיה לו את היצר הרע הזה, לא ללמוד. אמר לו, אני עכשיו אני בכולל, ואני עכשיו יש לי מבחנים, ואז באמת הוא לא ימצא זמן. והוא יהיה תערוד, וחס שלום בכוונה, והוא יפספס את הדבר הזה. הנה, יצא הרב בדי לגני, ברוך השם, חמש ספרים שאי אפשר בלעדיהם היום, ברוך השם. רואים שבאמת, לפעמים יש כאלה שטוענים ואומרים, לא, תראה, אני עדיין לא בקיא בהלכות נזקי שכנים, אני לא למדתי חושב משפט, ואני לא למדתי. אז גם על זה נאמר, לא עליך מלך לגמור. כמובן שאדם צריך לשאוף גם לקנות השגות בחלק התורה של הנגלה, אבל בבד לא ישכח. שגם 70 שנה לא יספיקו לו ללמוד תורת הנגלה, או שאומרים לצאת ידי חובה. אז צריך גם כן, תן חלק יחפה לגבוה, לתת חלק גם כן למקצוע החשוב הזה. לראות השם, אז נמשיך. קריאה בספר הזוהר, זה נאמר שזה בדיעבד. האדם שהוא... לא, אז תלוי. אם באמת האדם... הוא לא יכול, הוא לא מבין בלימוד הקדוש של של כתבי הארי למשל, שלומדים קבלה כך כמו שצריך בעיון ולדעת ולהבין, והוא ניסה את מזלו כמה פעמים ולא מצליח, לא הולך לו, לא מבין שום דבר, אז הוא יכול באמת לצאת את החובה בלימוד למשל בספר הקדוש מתוק מדבש, ספר הזוהר עם המתוק מדבש, באמת כשמו כן הוא. כן, אני מכיר את האנשים שעשו את המפעל הזה, וגם את הרב, הרב השלום, מכיר אותם טוב, זה ממש מקצוע הקדוש, מפעל חיים, דבר שהוא כן יוצא ידי חובה. אדם שיכול להעמיק יותר, כמובן, חרול יותר גדול, חשבו איתו בעצם, הכל לפי משהו אדם, כמו שאדם יכול, אדם, אנשים באים ואומרים, תראה, אני לומד 10 שנים, הרב, אני לא רואה ברכה, אני לא יכול, לא מבין כלום, לא מבין כבר. אז מה התקנה של אדם כזה? להמשיך לשבת אחרי 10 שנים? לא, אז תלמד הלכות, תלמד משנבורה, תלכות יוסף, תהיה בקי בהלכה. אז זה הייעוד שלך, אתה מבין? ככה גם כן המקצוע הזה, גם כן אדם ינסה, ישקיע בעזרת השם, ואשרי מי שזכה.
הרב, איך אנחנו מתייחסים למה שהרב כותב שם על הכללים? לא יאכל בשר כל השבוע, יקום חצות,
נכון, נכון.
איך אנחנו מתייחסים?
נכון. עודו הזכיר לי דבר נפלא ביותר, ממש תודה רבה, שגם רציתי לדבר עליו, והוא שיש רבי יעקב צמח מאוד נפלא בהקדמה שלו. הוא כותב שרבי יעקב צמח, כמו שאמרנו, הוא הציל את הכתבי מהדורה בתרא, הכתבים שמוערך הוא גנז אותם כי הוא לא רצה לפרסם אותם, ורואים שהבורא התברך כן רצה שהם יתפרסמו, כי הכל משמיים, השתבח שמו, ואז הוא גלגל ההשגחה העליונה גלגלה שבאמת התגלו הכתבים האלה, אז כן מצאו חן בעינם התברך. אז מי שהציל אותם למעשה, רבי אברהם אזולאי הוציא אותם מהגניזה, ומי שהציל אותם ושיפץ אותם כי כבר אכל אותם האש, זה רבי יעקב צמח. הוא כותב שבזמן חז"ל, רבותינו, לא רק רבותינו, גם האנשים הפחות חשובים, היותר פשוטים, הם הגיעו להשגות מאוד עצומות בעבודת השם. על ידי החסידויות שהם היו עושים, ואפילו עד לפני כמה זמן, שהיו משחרים שיניהם מתעניות, והיו עושים כל מיני דברים, סיגופים נוראים, מה שהשכל לא יכול לסבול. מי יכול היום להגיע למדרגה של לשחרו שיניהם? הרי היום אחרי תענית ציבור, לוקח לאדם שבוע להתאושש. שבוע אחרי תענית של 9 באב בכלל, יום כיפור, מה זה, כמה כדורים, ונורופן, ואופטלגין, כן? היום הגוף נהיה חד פעמי, הכל מתועס היום. מי יכול להגיע למדרגות כאלה של חסידות? באמת רבי יעקב צמח אומר שעל ידי שאדם לומד קבלה בכל כוחו, הוא מקיים את ההגעה וההשלמה של המדרגות של חז"ל. זאת אומרת, מה שחז"ל קנו על ידי סיגופים וחסידות כזאת נוראה שכמעט השכל לא סובל, אדם יכול להשיג היום על ידי שמוסר נפשו על חוכמת הקבלה. אז זה דבר עצום, זה רווח נקי. זאת אומרת שאם אדם באמת משקיע בכל כוחו ומאודו להבין ולדעת מעשה המרכבה, מעשה מרכבה, למה חוכמת הקבלה נקראת מעשה מרכבה? מפני שהכתבים הקדושים האלה מלמדים אותנו איך הבורא התברך, איך הוא הרכיב את העולמות מלשון הרכבה. כמו שאדם בונה דברים בלגו, ככה כן להבדיל, אז הבורא יתברך, הוא בנה את המערכות שלו, שעל ידם הוא מנווט את העולם, הוא הרכיב אחד עם השני, והלביש אחד עם השני, והכל הרב מסביר פה יפה, בעזרת השם נראה את זה. אז באמת הרב כתב בהתחלה הרבה תנאים, שמי שנכנס להתעסק בכתבים שלו, אז הוא צריך לקבל על עצמו לקיים את התנאים שכתובים בהתחלה. וכמו שבודו הזכיר, שזה תנאים מאוד חמורים, כמו שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ו... נכון, במידות, להיזהר ממידות לא טובות, וכמובן שהוא צריך להתנהג שיהיה לו מידות רומיות, והוא יהיה מורה מעם ויעסוק תמיד בתורה, ובן איש חי בכלל החמיר ואמר שאדם שלומד קבלה אז אסור לו בכלל להתעסק במשא ומתן, ממש חומרות. ואחד מגם כן התנאים שאדם הוא חייב לקבל על עצמו לכוון את הכוונות של התפילה, שזה ממש מקצוע מאוד קשה, כוונות ותפילי, וכל החומרות שהרב כותב פה, הוא כתב בחלק עשה טוב ובחלק סור מרע, בסוף של ההקדמה של רבי חיים ויטל. מי שיקח את הספר הזה ויקרא את ההקדמה של הרב, איזה 10 עמודים בערך, ממש הקדמה חוצדת להבות, ממש נוגעת ללב. באמת הקדמה מאוד מחזקת, איך שהרב מדבר ממש, והוא לא מפחד מאף אחד, הוא מדבר על אנשים שאוהבים כבוד ופותחים ישיבות, ולא כל אחד ראוי לפתוח ישיבה, וכל מה זה מחפשים שם לעצמה, ולמה? כי מישהו לומד קבלה, זה לא באופנה, ושורקים לו ומבזים אותו. ממש דברים שיוצאים מן הלב. מאוד חשוב לקרוא את ההקדמה. בסוף הוא אומר, תראה, שמה, אני, ברוך השם, אני שחררתי לך קצת חבל, באמת, צריך ללמוד קבלה, ותדע לך, יש לי תנאים. התנאים האלה מאוד חמורים. האדם עצמו צריך לקבל על עצמו להשתדל. אבל, הקדוש ברוך הוא לא בטרוני עם בריאותיו. הרב כתב את זה בשביל לעשות סייג לתורה, אבל כל דבר אדם צריך בדברים האלה, עשה לך רב יסתלק מן הספק. אז צריך לדעת, כשאדם יקרא את התנאים שם, אז הוא יקבל על עצמו להשתדל לקיים מה שהוא יכול. מה שהוא לא יכול כבר, אז הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שהוא לא יכול. מה שהוא מרגיש כרגע שהוא לא ראוי חלק מהתנאים האלה, אז הוא לא יקיים אותם עכשיו. יקבל על עצמו בעזרת השם, שיתפלל על זה שהשם יתברך יגיע, יביא אותו למעלה כזאת שהוא באמת לא ירגיש כל כך קושי לקיים את התנאים שם. אבל אם הוא מרגיש, הוא אומר, שמה, אני לא מסוגל לקיים מה שכתוב בסעיף הזה, אני לא מסוגל לקיים, אני מעיד על עצמי, רבונו של עולם, אני לא מסוגל, זה לא אומר שהוא צריך להימנע מלמוד את חיים. זה לא קשור. שם זה דברים שיכולים לעזור לו בהשגה, בזיכוך שלו עצמי. אז זה בסדר. אבל אם אדם מרגיש על עצמו שאחד התנאים שם, שמאוד נעים שיכול להזכיר אותם כרגע ברבים, עוד כל מיני תנאים חשובים, אם הוא מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בזה, אז הוא יקבל עצמו, יתפלל על הדבר. וזה לא אומר שהוא צריך להימנע מללמוד בספר הקדוש הזה. בסדר? בעזרת השם. יש לנו עוד קצת זמן. בואו נמשיך. יש לזה כמה פירושים. הפירוש העיקרי זה הרב כותב את זה בשער מאמרי רזל בליקוטים למסכת חגיגה, ליקוטי ש"ס למסכת חגיגה. כותב שמעשה בראשית זה כל מה שקרה לפני לפני עולם התיקון. עוד לא יודע מה זה טוב מאוד. כל מה שקרה לפני שנברא עולם האצילות, שמי שיודע כוונה למה שנעשה אצל אק והכל אנחנו נלמד אצל אדם קדמון ובעולם הניקודים שקוראים לזה עולם התוהו והארץ הייתה תוהו ובוהו, שזה מדבר לפני שנברא העולם הזה, בכלל גם עולם האצילות. עד שנברא עולם האצילות קוראים לזה מעשה בראשית. ככה הרב מסביר שם. ומי שנברא עולם האצילות ואילך, כמובן עד עולם העשייה, קוראים לזה מעשה מרכבה. ככה הרב מגדיר את זה שם. אז אנחנו נלמד בעזרת השם לאט לאט כל הפרטים האלה. עכשיו הרב אומר, הסברנו פחות או יותר את העניין הזה של השתי בחינות לפני שעלה ברצונו ואחרי שעלה ברצונו, ואם אדם יזכור את זה טוב, הוא לא יצטרך להתעכב פה יותר מדי. אז אומר הרב, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינוייו. כינה השם הגדול שהוא בין ארבע אותיות הוויה. נקרא כן, למה? על הוראת הווייתו הנצחית וקיומו לעד. הוויה יותקבב כיש בו היה, הווה ויהיה. תארים הבריאה, זאת אומרת, לפני שנבראו כל העולמות, היה הוא שמו אחד, ובזמן קיום הבריאה, עכשיו, בעולמנו אנו, ואחרי התהפכו אל מה שהיה. ושוב, גם זה, ממתי זה מתחיל? י' כבר כמתחיל מעת שעלה ברצונו. כי לפני שעלה ברצונו לא היה שמות, לא שום שמות, לא כינויים, לא רחום, לא חנום, לא שמות קדושים, כלום לא היה. אז כל המושג הזה שי' כבר כשזה מעיד הנצחיותו התברך, היה, הווה ויהיה, הכל זה מעת שעלה ברצונו. מה שכותב פה הרב, היה הווה ויהיה, טרם הבריאה זה לפני שנברו עולמות אמרנו, שעלה ברצונו.
מה זה ואחרי התהפכו?
ובזמן קיום הבריאה, כולם יודעים, זה עלמא דין, ואחרי התהפכו אל מה שהיה, מה פירוש? למתי נחזור?
התיקון ממש, לפני שעלה ברצונו
עולה? יש, הרי תכלית הבריאה והעולמות, הרב אמר עכשיו, זה בשביל שהוא יקרא טוב ומטיב. יש לזה סיבה עמוקה יותר, והיא כתובה בספר מבוא שערים, וגם הרב, הוא ירמוז אותה פה קצת, וגם בשער ג', והיא כתובה ביותר עומק בספר נהר שלום, של מורנו רבנו הרשש בדף י' ג', והיא קשורה למושג שנקרא הגירורים של הקדושה. כן, הרוב פה מסתם, אם לא כולם מכירים את המושג הזה של טוב ורע, קדושה וטומאה, שהיה זמן מסוים שכל הקדושה נפלה למדרגה יותר תחתונה והתערב טוב ורע, על ידי קיום המצוות, אדם, הוא מעלה את הקדושה למקומה. עכשיו, כל יום היום נתקנים העולמות יותר, כלומר שהקדושה חוזרת לשורשה. והקדושה עולה, 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 והחלק הקרוב ביותר לאינסוף ברוך הוא, אז במדרגה שהוא עולה אליה מדרגה אחת יותר, חוזר ונעשה אינסוף ברוך הוא. ככה התכלית שכל העולמות לחזור ולהיות אינסוף ברוך הוא, מי שעלה ברצונו. זה נקרא התהפכו אל מה שהיה. זאת אומרת, שיבוא יום אחד, אין כאילו שכולם יתעדו, כשאומרים. הכל. אפילו העולמות הכי גבוהים, הכל יחזור. סתם, אם היה אפשר להמשיל משל, כמו שהרב יבאר, שהיה איזו מציאות מסוימת שהמעציל ברוך הוא הקנה איזו אפשרות קיום לזולתו, ומיום ליום, לאט לאט החלל הזה הולך ומצטמצם, ועד שהכל נסגר.
רדיאלי מן הארץ,
זה נגמר. נגמר כל הסיפור. אז גם עולם הבא, שאנחנו אומרים שזה נצח נצחים, גם הנצח הנצחים הזה, יש לו איזה גבול. אלא מה? בערכנו, כשאתה מדבר על מיליונים של שנים, אז זה נקרא בערכך הנצח. גם הנצח הזה יש לו איזה תכלית, יש לו איזה סוף. זאת אומרת שאחרי עולם הבא, אחרי תחיית מתים, אז לפי מה שמעביר רבותינו, וזה נרמז פה בדבריו, התהפכו אל מה שהיה.
לפי הרצון.
בדיוק, לפני הרצון. זאת אומרת, יבוא יום שיהיה לפני הרצון, אבל לא צריך לפחד, זה לא יכאב. זה מה שאנחנו אומרים, שזה דבר שתלוי בעניין של שאלה ברצונו. האם זה לפני שאלה ברצונו, אז באמת, לפני שאלה ברצונו, אז לא היה שום מה ואמין. ואחרי שאלה ברצונו, זה קשור לעוד דברים שהזכרנו. אינה יכול להיכנס לדברים האלה, כי חסרים לנו הרבה מושגים. לאט לאט, עם הידע שלנו, נעשיר את הידע, נוכל לראות את התפרוץ העמוק יותר, למה באמת זה ככה, ולמה לקח לזה 6,000 שנה, כמו שהרב תכף נכנס לזה, שזה הקושייה השנייה.
יהיה רצון.
אחרי
רצון. עבור מעולה,
נבום על כל
גם כל, כן, כל, גם כן, לא רק העולם שלנו, אלא כל העולם. עד איפה שהפן יכול לדבר, כן.
זה מיליון השנתו.
נכון, שאנחנו אומרים אין סוף, זה בערכנו. אבל כל דבר שהוא נברא בתוך החלל הזה, שאותו מסתם מכיר את המובן הזה, כל דבר שנברא וקדם לו העדר, העדר קדם לו, זאת אומרת, היה איזה זמן מסוים, עת שהוא לא היה, כל דבר כזה יש לו סוף. חוץ
מהאינסוף
ברוך הוא. זאת אומרת שאפילו אם איזה מושג, יש מושג שזה מרחק מסוים שאדם בשבילו ודאי שזה אינסוף, מיליוני שנות אור.
זה חומר
וצורה? הנה חינם, בית לחם שער מבית, הוא מחשב לפי פרקי חלות כמה המרחק בין כל ספירה לספירה. מגיע לשם, אני זוכר טוב, 17 מיליון שנות אור בין ספירה לספירה, והרבה ספירות יש. 10 ספירות זה באופן כללי, אבל זה מיליונים של ספירות, כי זה נחלק לפרוטונים, חלקיקים של החלקיקים, אז כמה מיליוני שנות אור יש? בלי סוף. מיליארדים וטריליונים גם וגם יותר אולי, אבל תכלס, יש לזה איזה גבול וקצבה. זה משהו ענק, כן? מי שמתבונן קצת בזה ככה, הוא עושה התבודדות על זה 5 דקות, זה מדהים, ממש. זה ממש מביא אותו לידי השתוממות.
וזה כל 4 עולמות.
4 עולמות, הוא כולל גם כן אדם קדמון שהוא נמצא מעל 4 עולמות. ובאמת הכל תלוי באדם התחתון, עם ישראל, בזכותם, כל העולמות האלה זזים, כן, אין לטוב, אין למוטף, בשלום. אז דבר עצום ברב, בסדר? בוא נראה אם אנחנו יכולים להספיק עוד איזה שורה שתיים, בעזרת השם. וכן שם אדנות נקרא כן, על הוראת אדנות להיות לו עבדים, אדם שהוא אדון עליהם, והוא אדון עליהם. ואם לא היה לו נבראים, לא יוכל להיקרא בשם אדון. כן, אז מי שמתבונן זה מין הכרח כזה שהוא מוכרח להיקרא אדון, אם יש לו דווקא עבדים. וזה דווקא מעט שעלה ברצונו, שאמרנו, והדרך זה בשאר השמות כולה. וכן בעניין הכינויים, שמות זה השמות הקדושים, שומת המשנה בשבועות דף למדהי. ויש כינויים, כגון רחום, חנון, גם המלאכים, יש להם את המושג הזה של שכר ועונש, כן? למרות שלא כולם מסכימים עם זה, כמו שיש גמרא מפורסמת, בשבת פיחת, עוד הרב, שמשה אומר להם, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, אז משמע שאין יצר על המלאכים, אז אין להם את האפשרות של הבחירה. יצר הרע הוא מגביל את האדם לא לבחור בטוב. אז אם אין להם יצר רע, אז אין להם שכר ועונש. אבל יש מקורות בחז"ל אחרים שהם אומרים ההפך, כמו שכתוב בפרק דברי עזר שסמך ממה רשע מרד בבורא העולם, חס וכביכול, כן? ועזב השני, שתיהם שהם ירדו ויראו בנות האלוהים, כן, והנפילים ראו בארץ, כל אלה. אז רואים שיש גם למלאכים, אפילו למלאכים שהם כביכול רוחניים ביותר, ואין להם שכר ועונש, כלומר אין להם בחירה כמו שלנו, היצר רע שלנו הרבה יותר גדול משל המלאכים, כיוון שהם יותר זקים ויותר קרובים, הרע שבהם הוא מועט ביחס לרע שבאדם התחתון, כן, זה יותר רוחני קצת, ואלה אנחנו רואים שבחירה כמו שלנו אין, אבל גם להם יש, אז כולם עובדים את השם יתברך, אז גם הם קוראים לו אדון, וגם הם משרתים אותו, משרתיו שואלים, כולם עושים את זה.
המעדן הראשון הוא שקרא לקדוש ברוך הוא בשם אדנות.
כן, אמרנו.
במדרש.
כן, נכון, קרא לו בשם רשמי, בשם רשמי. גם אדם הראשון הוא באופן רשמי, נאמר. אבל, מסתמה, אנחנו צריכים לומר שאם אנחנו לומדים שאמת שעלה ברצונו, אז זה דבר שהוא מאוד קדמון. אלא מה, הכל תלוי בערכין, תלוי ביחס למי אני אומר את זה. כמו שכבודו מאיר, למשל בגמרא אמרו אברהם אבינו, והוא הביא את המדרש, כאילו אדם ראשון. בסדר גמור, יישר כוח. בסדר, אומר הרב, ואם לא היה לו נבראי, לא יוכל להיקרא בשם אדון, והדרך זה בשאר שמות כולה. חן בעניין הכינוי כגון חמור וחנוני כפיים, לא ייקרא על שמם זולת בהיות נבראים בעולם, שיקראו לו ערך הפיים וכיוצא בזה בשאר הכינויים כולם. אמנם בהיות העולמות נבראים, אז יצאו פעולותיו וכוחותיו יתברך לידי פועל,